שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט לבחור נכון. אני הילי רג'ואן סורק, והפודקאסט הזה עוסק בבחירות, בחירות של נשים, בחירות של אנשים, נכון לשנת 2022. הפרק הזה יעסוק בעבודת חלומות. האם יש דבר כזה, ומהי עבודת החלומות בינינו? מה גרם למיליוני אנשים לעזוב את מקום עבודתם בשנתיים האחרונות, ומה גרם לאלו שנשארו להישאר? אז בפרק הזה אני משוחחת עם ענבל אורפז, יועצת חדשנות אסטרטגית ומייסדת יוזמת אישה בהייטק, שכבר התארחה פה ממש בפרק הראשון של הפודקאסט, והאמת שאף פעם לא נגמרים לנו נושאי השיחה המשותפים. אז שלום ענבל.
שלום הילי.
המטרה של הפרק הזה היא לתת קונטקסט למגמות בעולם וספציפית בישראל, אבל יותר מזה לתת לנו כלים להבין האם אנחנו בוחרים נכון. האם מקום העבודה שלי מספק את הצרכים ואת הדברים שחשובים לנו העובדים של שנת 2022, ואיך שווה לי להסתכל על משרות ומקומות עבודה. אז כרקע לפרק הזה, כמה נקודות למחשבה אליכם המאזינים שלנו. האם אתם מרוצים במקום העבודה שלכם? האם אתם נמצאים באותה משרה שהייתם לפני השנתיים האחרונות של הקורונה? האם משהו השתנה בשנתיים האלה באיך שאתם תופסים את מקום העבודה שלכם ובכלל את ערך העבודה? האם משהו השתנה בסדר עדיפויות שלכם? ואיפה אתם עומדים ביחס לטרנדים עולמיים ומקומיים שעליהם נדבר בפרק הזה? אז ענבל, כמו שאנחנו אוהבים, בואי נתחיל עם קצת סטטיסטיקות ורקע. נשמח אם נתחיל בלדבר על המגמה הזו של העזיבה הגדולה, ה-Great Resignation.
אז קודם כל, איזה כיף לחזור לפה. באמת לא נגברים לנו הנושאים, אז אני שמחה שיצאנו שוב להיפגש כאן באולפן.
וזה עוד יקרה שוב, כי כבר חשבנו בינתיים על עוד כמה פרקים בדרך, אז כן.
בקרוב תהיה כזה עונה מיוחדת של ספשיילים בעצם רק אנחנו.
צריך לחשוב על זה.
אז בואי נחזור באמת לנושא של ה-Great Resignation, שזה צירוף שאנחנו שומעות אותו ככה, כנראה בערך בשנה האחרונה, מגמה ששימה לה דגש בעיקר בארצות הברית, שלמת איזושהי תנועה של הזיבה המונית לכאורה של אנשים את מקומות העבודה שלהם. כבר נשים איזושהי כוכבית בהסתייגות, אני חושבת שכל הנושא הזה הוא קצת לוקח אותנו, נותן איזושהי הזדמנות לדבר על הבחירות שלנו ועל כן. מה גורם לנו לקום ולעזוב מקום עבודה.
שזה בכלל מגמה של הקורונה, נכון? הרבה אנשים התחילו לחשוב.
אז למעשה, אם אנחנו מסתכלות ככה לאורך הרבה שנים, משנה לשנה אנחנו רואות שיותר אנשים עוזבים מרצונם את מקום העבודה שלהם. זו הייתה המגמה של כל העשור האחרון לפני הקורונה. אבל מה שקרה בשנה הראשונה של הקורונה, ב-2020, אנשים ככה נצמדו מאוד חזק לכיסאות שלהם. כן. תדחיקו שהגל הזה יעבור, הייתה הרבה מאוד אי-ודאות. כן. והרבה, תדעת, גם האורך חיים הוא השתנה. למשל, תחשבי על כל ההורים שמטופלים בילדים קטנים. זה ממש ככה, כבר דיברנו בפעם הראשונה קצת שנפגשנו על ההשפעות, בעיקר על אימהות, על הקורונה. זה היה אירוע שהוא מאוד השפיע על אנשים, אבל גם מאוד פתח את הראש לאנשים, גרם להם פתאום לראות מה זה עבודה מהבית, פתאום אפשר להם לנסוע לכל מיני מקומות מבודדים ולעבוד משם. כן. או שוב, בתוך ארצות הברית, ראינו גם ממש כזה תנועה, אנשים קצת שעזבו נגיד את עמק הסיליקון, ועזבו לאוסטין. אז כל מיני שינויים כאלה. ואז אנחנו מגיעים לתקופה, ואפשר לומר שאנחנו אחרי הקורונה, או בשגרת קורונה מתמשכת כבר, ופתאום יש ככה את אנשים כזה מתחילים מחדש להרגיש את הביטחון. ב-2021 זה הייתה שנת צי מבחינת הזיבה של אנשים את המקומות עבודה, כמספר עץ, ואז מדברים על 48 מיליון איש אמריקאים שהחליפו עבודה בשנה הזאת.
רק ב-2021, כמעט כן, 50 מיליון איש.
שכן, שככה, זאת אומרת, מעל 4 מיליון איש בחודשי השיא של התופעה הזאת, ואז אומרת ככה, התחיל שיח מאוד גדול על ה-Great Resignation. אבל, ופה אנחנו מגיעות לכוכבית, בעצם אנחנו מבינות שמה שקרה באמת ב-2020 הייתה איזושהי העתה, ואז ב-2021 היא באמת שנת צי, אבל היא ממשיכה מגמה של כל העשור האחרון, והכינוי החדש שאנחנו מתחילות לשמוע, הוא מדבר על ה-Great Rethink, כלומר על החשיבה מחדש, על מה שחשוב לך.
ל-Great Rethink.
בדיוק. מדהים. את שמה מחדש כזה את סדרי העדיפויות שלך, ואת אומרת, רגע, אני רוצה לבחור עבודה שיותר מתאימה לחיים שלי. אני לא בהכרח צריכה להתאים את החיים שלי לבוסים שלי, לחברה שאני עובדת בה, לזה שהם רוצים שאני אגיע למשרד, שאני אעבוד בשעות מסוימות. אומרת, לא, לא. אני עכשיו רוצה לבחור את מה שיותר נכון ומתאים לחיים שלי.
שזה מדהים, כי מעניין אותי בדיוק, זו הייתה השאלה שרציתי לשאול אותך, האם כשאנחנו אומרים שאנשים עזבו מקומות עבודה הזה כי הם עברו מחברת סטארט-אפ אחת לחברה אחרת, או שהם בעצם פרשו לקריבים, או בעצם עכשיו החלק הערכי יותר דיבר אליהם, והם עכשיו הולכים להיות מורים בבתי ספר, לאיפה האנשים האלה הלכו?
אז זו שאלה מצוינת, זאת אומרת ככה לחפור לדאטה ולהבין מה התנודות, כלומר מעבר לזה באמת שיש תודה, להבין מה התנודות, אבל סתם ככה את אולי כאיזה אנקדוטה, הבאתי איתי לכאן את הגיליון האחרון של Harvard Business Review, שמבחינתי את זה איזשהו ברומטר ככה לראות על מה מסתכלים היום בעולם העסקים, מה מעניין, מה חשוב.
של איזה תאריך זה?
זה של החודשים עכשיו, של מאי יוני, של ממש
מאי
כזה...
מאי יוני 2022.
2022, זה ממש הגיליון האחרון שיצא, והכותרת, הכתבת שער, היא Design in Work that People Love. כלומר, פתאום כל הצירוף הזה של עבודה ואהבה, את יכולה אמר כאילו, תת כמו השיר, what's love's got to do with it, נכון? כלומר, מה הקשר בין עבודה ואהבה? ואז מה שהם טוענים פה במחקר זה כשאנחנו מאוהבים, אז אנחנו יותר חדות ויותר פרודוקטיביות, ואנחנו עושות את מה שאנחנו עושות יותר טוב, ובעצם אנחנו רוצות להביא את הדברים האלה למקום העבודה, ואז אפשר לומר, זה אפילו לא עניין של תת, האם את עוברת תת, מענף לענף, אלא בתוך אותו ענף או בתוך אותו עיסוק, מה הדברים או מה השיקולים שמשפיעים על הבחירות שלך, כלומר, למה את תבחרי את העבודה הזאת? עכשיו, דיברנו הרבה על ארצות הברית, אבל אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על מה שקורה בישראל, יש פה עוד מגמה קצת שהיא חלק מהדבר הזה, ואי אפשר שלא לדבר עליה, והיא הנהירה ההמונית של הישראלים להייטק.
כן, אז את אומרת, ספציפית רגע בישראל, אם אנחנו מסתכלים על על העזיבה או השינויים, יותר ה-rethink, ה-great rethink, בישראל יש פה איזושהי מגמה שכמו שאתה אומרת שאי אפשר להתעלם אלה, שבאמת כולם בהייטק עכשיו. יש מלא קורסים להכשרה להייטק, כולם רוצים לעבור להייטק, פודקאסטים שמדברים על זה, של איך אני מצטרפת להייטק, איך אני נכנסת לחלום הזה. ואני חייבת להגיד שזה קצת, כאילו זה מוזר שאני אומרת את זה כי אני בהייטק, נכון? אבל כשאני חושבת הייטק, האסוציאציה הראשונה שיש לי זה כילדה פה ב-90s, ברמת החייל, המשרדים המשעממים האלה, מלא אנשים אפורים יושבים מול מחשב, משרדים בשמות של שלוש אותיות וכאלה. למה אנשים רוצים לעבור להייטק?
זה, לא שומעים את זה, אבל אני יושבת מולך ומחייכת, כי גם אני כנערה שעוד עשתה גם בגרות במדעי המחשב, מאוד הזדהיתי עם התחושה על זה. למדתי לתכנת, זה היה לי מאוד אפור, ולא פסקל, נהניתי מזה.
פסקל של שנות 2000.
סם, לכל דברים צבעה. כזה כבדים ופחות פחות כיפים.
גם אני עשיתי את זה כאימא אמרה.
אז אצלי זה לא כי ההורים אמרו, אבל נשאיר את הוויכוחים. עד היום שהיא ויכוח עם אמא שלי, איך הם לא דחפו אותי להיות מהנדסת? החיים שלי היו יותר טובים אולי.
אין מצב, אינבל, אני לא רואה אותך מהנדסת. אוקיי, שיחה אחרת, מוקלט, אני לא עורכת את זה.
זה נשמר לשיחה אחרת, או לא, זה פסיכולוגית. אבל אני חושבת שככה, קודם כל, יש פה מגמה אחת של מסעת נוגעת בה, שזה ההתרחבות של ההייטק. היום את יכולה לעבוד בהייטק, ואת יכולה לעבוד בהייטק בישראל, שזה חידוד שהוא חשוב, בלי להיות מתכנתת, או בלי שלמדת מקצוע טכנולוגי. ואחד הדברים שאפשרו את זה, זה שעד לפני לא הרבה מאוד שנים, חברות סטארט-אפ היו קמות בישראל, מגייסות איזשהו צוות טכנולוגי קטן, מתחילות לבנות מוצר, אולי מתחילות במחירות ראשונות, במאמצי שיווק, אבל די מהר היו מגיעות נגיד לעשרות עובדים, ואז באופן מסורתי היו נרכשות על ידי חברה רב-לאומית, אותה חברה רב-לאומית, את כל הגוגלים של העולם והאינטלים של העולם, ויש כאן מעל 400 חברות רב-לאומיות שהגיעו לישראל, ורובן בעקבות כאלה רכישות, וקימו פה מרכזי פיתוח, ואז המרכז פיתוח, הליבה שלו, או החלק גדול ומשמעותי של העובדים, הם בתפקידי פיתוח, ואת יש איזושהי מעטפת, אבל יחסית רזה, כי ארגון כן. השיווק הוא יושב איפשהו בחול, וארגון המחירות בחול, והביזדב וכן הלאה. ומה שקרה בעשור האחרון, עם כל הגל של מה שנקרא היוניקורנים, והיום ברור שזה כל מיני גם כזה שמות אחרים ואופנות אחרות, אבל מה שבעצם קרה, יש פה היום כמות חסרת תקדים של חברות טכנולוגיה ישראליות שמרכז הפעילות שלהם הוא כאן, וזה אומר שכל הפעילות מסביב יש לה מקום כאן, אז צריך פתאום גם מנהלי חשבונות, וצריך צוותים גדולים בתחום הכוח אדם בעולמות ה-HR, וצריך אנשי מחירות ושיווק שפתאום גם הארגונים האלה נשארים פה, אז מהליבה הטכנולוגית הקטנה אז יש מקום קודם כל לעוד אנשים מסביב, שזה מגמה אחת שהיא חיובית.
כן, שבעצם את אומרת, אז בעצם אם פעם ההייטק הישראלי היה מרכזי פיתוח, בסופו של דבר, או חברות עם הארדקור טכנולוגיה, אז עכשיו יש לנו עוד משרות שהן פתוחות לאנשים שעשו גם מקצועות יותר אומנים, כמו שהיו קוראים להם, נכון? עדיין אומרים אומנים?
נראה לי, כן. כן? לצורך הדיון שלנו נקבל את זה, וכן. אז קודם כן. כל, יש את, את הפתח לתפקידים האלה. עכשיו, את צודקת בזה שבאמת בישראל, השיח על ההייטק הוא כל כך נכנס למיינסטרים, שבשנה האחרונה ראינו פרסום חוצות באיילון, וראינו קמפיינים עם נוגה ארז לאמדוקס בפריים טיים בטלוויזיה, ואפילו יש מערכון בארץ נדרת על וובוס, על חברת הייטק בדיונית שככה צוחקת על כל ההווי הזה. זה באמת, באמת, ממש נכנס ללב המיינסטרים. וככה, אם קצת ניתן רגע את התמונה הרחבה ונסתכל על המספרים, אז השנה, ב-2021, בפעם הראשונה, השיעור של העובדים מכל המועסקים בישראל שעובדים בהייטק, חצה לראשונה את רף ה-10%.
וואו.
הרבה שנים ככה גירד את זה למטה, וכשאנחנו מסתכלים בהשוואה בינלאומית, זה ככה שיעור גבוה מכל מדינות ה-OECD שאנחנו משווים את עצמנו אליהם. אז גם ברמה הלאומית, זה ממש הביזנס מודל של ישראל, כלומר, זה הענף שיש לנו, אין לנו תעשייה כבדה ואין לנו משאבי טבע, מה שיש לנו זה את המוחות של האנשים פה.
סטארט-אפ ניישן.
והשנה גם בפעם הראשונה, ב-2021, החלק של ההייטק מתוך ההוגה של הייצוא מישראל חצה את ה-50%. וכל המספרים שככה עכשיו ציינתי הם מתוך הדוח השנתי של רשות החדשנות, מצב החדשנות לשנת 2022, יצא ממש לאחרונה, והייתי חלק מהצוות שכתב את זה יחד עם רשות החדשנות, שאני מייעצת להם, אז ככה הרבה נתונים הם ממש טריים משם. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בכלל על הצמיחה של ההייטק בשנה האחרונה, היא פנומנלית.
כן.
אנחנו, ההייטק גדל בשנה האחרונה ב-27,000 איש. זה גדילה של 8% בגודל שלו לעומת השנה לפני זה. זה אומר שאנחנו ככה, לקראת סוף השנה, לקראת סוף 2021, והרגענו לכמעט 400,000 איש בישראל שעובדים בהייטק, והצמיחה אותי היא פי 8, מאשר הצמיחה בענפים האחרים במשק. כלומר, זה, יש באמת כזה נהירה מאוד גדולה, וזה לא רק הצעירים, כי את יכולה לחשוב שכל מי שמצטרף זה אנשים הצעירים, את יודעת מי שעכשיו סיימו אוניברסיטאות, או מי שהם ככה נכון. יותר כבר נולדו למציאות דיגיטלית. אז לא, בכל קבוצות הגיל, כשאת מסתכלת, את רואה ששיעור ההשתתפות שלהם בהייטק הולך ועולה לאורך מדהים. השנים. אז זה מגמה שהיא מאוד מעניינת, כמובן שיש בו גם כל מיני תדעת כזה הסתייגויות, או כל מיני אתגרים ששווה לציין אותם, למשל, ראינו צמיחה פנומנלית בהצטרפות להייטק, אבל למעשה היא בעיקרה של גברים. הקצב הצטרפות של הגברים הוא פי 1.5 גבוה מזה של נשים. כשאנחנו מסתכלים על קבוצות צד שהם מיעוט בתוך החברה, אם זה ערבים, הכמות שלהם גדלה סך הכל ב-200 איש בשנה הזאת. הכמות של החרדיות הצטמצמה ב-1,200 איש. אז יש פה גם עוד המון אתגרים באמת בשאלה הזאת, ברמה הלאומית, של איך אנחנו מצרפים פנימה עוד אנשים, ועוד שאלה, זאת ועוד אתגר כזה יותר באמת לאומי ורחב, זה אחלה שכולם רוצים לעבור להייטק, אבל ככה...
אבל נשאר במקומות האחרים.
בדיוק, ככה, כאנקדוטות, אז נגיד, בתוך הצוות מהצד של רשות החדשנות, שעבד על הדוח השנתי, שתי נשות מקצוע מעולות, באמת, נשים מצוינות, בתחומים של כלכלה ומדיניות, תוך כדי התקופה, כשכותבים כזה דוח, זה פרויקט מאוד גדול, זה כמה חודשים של עבודה, בתוך התקופה הזאת, שתי נשים עזבו ועברו להייטק.
נחטפו להייטק. כן, אז זה ממש, מצד אחד אני יכולה באמת לפרגן להם, ותכף אנחנו נדבר על למה אנשים גם עוברים להייטק מבחינת תנאים, אני משערת שזה ה-obvious, אבל זה גם באמת בעייתי, כי אנחנו באמת, יש לנו פה עוד משרות חשובות, ואנחנו עדים פה במקביל לבריחת מוחות, מתפקידים ציבוריים חשובים, שאנחנו רוצים את אותם מוחות שישרתו אותנו גם שם, כן? זה...
נכון, גם אנחנו רוצים שאנשים בחינוך ובבריאות, במשרדי הממשלה, ולא משנה, בכל מקום שאנחנו אותה מושפעות ממנו כאזרחיות,
נכון.
אנחנו רוצות שיהיו אנשים מצוינים.
נכון.
ופה באמת זה אומר לשאלה באמת של למה? מה יש בהייטק הזה שכל כך קוסם לאנשים? אותה, שאנשים רוצים לעזוב את המשרות שהם, לא יודעת, כעורכות דין, כרופת שיניים. אותה, שמעתי מישהו באיזה אירוע שהייתי בו שסיפר שאשתו רופת השיניים עכשיו עוברת להייטק. אז באמת, את כאילו בחינוך, עובדים סוציאליים, לא משנה, כל מקום שאת נוגעת, יש את הרצון הזה לעבור להייטק.
אז למה?
הסיבה המשמעותית היא שאי אפשר להתעלה ממנה, זה כל מה שקשור לשכר ולהזדמנויות קידום, וזה לא רק השכר, זאת אומרת, תנאים הנלווים. לאורך שנים, כשאת מסתכלת על השכר בהייטק, הוא בממוצע כפול מהשכר במשק.
כן.
ואי אפשר להתעלם מזה.
ספציפית גם בשנתיים האחרונות.
אז קודם כל, זה תמיד היה. כלומר, אם את תסתכלי גם את עשור ושניים אחורה, שאת מסתכלת כמה מרוויחים בהייטק, לעומת כמה מרוויחים בכל מקום, זה סדר גודל של כפול. ההייטק הוא יהיה המשכורות שם בממוצע, שוב, יהיה משכורות שהן הרבה יותר גבוהות מהכפול הזה. בשנתיים האחרונות אני חושבת שאנחנו עוד יותר מרגישים את יוקר המחיה פה, נכון? ישראל או תל אביב זכתה בתואר המפוקפק של העיר היקרה בעולם, נכון? אז כולנו מרגישים על בשרנו את המשמעות של יוקר המחיה, ומאוד קשה לשמור על אורח חיים עם משכורות שהן לא גבוהות.
כן.
ובאמת יש פה תחרות מאוד גדולה על כוח אדם. היום דיברנו על החברות שהן כבר צמחו, על החברות הישראליות שככה הולכות מתבססות כמה שנקרא חברות שלמות או חברות בוגרות. סתם, כמספר כזה שיסבר לנו את האוזן. ב-2021, סטארט-אפים בישראל גייסו 27 מיליארד דולר.
שזה שיא של כל הזמנים.
זה שיא של כל הזמנים, זה יותר מפי 2 מהשנה לפני זה, כלומר ב-2020 זה היה בערך סדר גודל של 10 מיליארד דולר.
שזה גם היה שיא בפני עצמו.
שזה היה שיא בפני עצמו, זה כאילו, זה תוך לא הרבה שנים צמח פי 4, כלומר אנחנו כבר בעשור, קצת שהכל, המספרים האמת רק הולכים ועולים, ולאן אתה חושבת שהולך כל הכסף הזה?
מזכורות.
חלק מאוד גדול מזה הולך למשכורות של אנשים, והחברות בסוף, המלחמה או אחת המלחמות הגדולות שלהם, זה על כוח אדם, זה גם לא סתם באמת שראינו את הקמפיינים האלה באיילון ובמקומות אחרים, יש כאילו את כל עולמות מיתוג המעסיק, החברות כזה רוצות למשוך עליהן את הכוח אדם הכי טוב שיש, הן צריכות למצוא דרך להתחרות על הלב של העובדים, וגם בישראל אין כל כך מקומות אחרים שאתה שמרוויחים בהם את הסוג הזה של המשכורות. כלומר, נגיד, אם אנחנו משוות את עצמנו, נגיד, לרגע לשוק האמריקאי, אז שם בתור אותה, כאילו, בוגרת תואר כזה מקצוע צווארון לבן, או אולי בוגרת MBA, את אומרת כזה, אוקיי, אני יכולה ללכת לייעוץ, מה שנקרא consulting firms, אני יכולה ללכת לבנקאות השקעות, אפילו עורכי דין, אז מקצועות שמרוויחים בהם מאוד טוב.
נכון.
בישראל אין לך כל כך קצת אפשרויות, בטח לא בקנה מידה גדול, מחוץ להייטק.
נכון, למרות שאני חייבת להגיד בכוכבית, כן, זה עדיין לא מושלם, ההייטק עדיין מוביל משמעותית, אבל אני כן רואה מגמה אצל החברים שלי, עורכי דין, של מגמה של לנסות להשאיר אותם שם, ואני רואה גם את השכר מהשכר מתמחה במשרדים הגדולים, עד השכר שותף, שעלה משמעותית. זאת אומרת שגם השוק מנסה לתקן את עצמו, ולדאוג לזה שטובי המוחות לא ילכו להייטק, כי אנחנו צריכים אנשים גם במשרות שונות. אני עוד לא יכולה להגיד את זה על הציבורי לצערי, אבל
כי באמת זה בסוף שאלה של תקציבים.
נכון.
כלומר, שנים עורכי דין צעירים מרוויחים משכורות יחסית נמוכות, כי זה מה שיש וזה מה שמקובל.
נכון.
ופתאום נכנס כזה שחקן שמטלטל את כל התמונה ומלא כתבות על עורכי דין שהולכים להייטק וקבוצות בפייסבוק שמתעסקות רק בזה, והם מבינים שהם רוצים את הכוח אדם, חייבים גם לשלם להם.
נכון. בטח אם אתם עובדים 25 שעות ביום. אז כן. אוקיי, אז בהנחה והקמפיין באיילון עבד עליי, או המערכון בארץ נהדרת, וגם אני רוצה להיות חלק מהוובוס הזה. מה תחשב חברת החלומות שלי?
אז השאלה הזאת מאוד עניינה אותי. אני אומרת ככה, לפני כמה חודשים ראיתי גם את כל הקמפיינים האלה בכל מקום, ניסיתי להבין גם למה הם מנסים לדבר, את מה, כן. מה המסר שקמפיין כזה מנסה לתקשר לעובדים או למועמדים הפוטנציאליים, והאם זה עובד, לא עובד. והחלטתי שאני מעלה סקר, ואני שואל את ההייטקיסטים, מהי חברת החלומות בעיניהם? כלומר, אם, ועכשיו בואי רגע נשאל אותך, אני פונה למאזינות, למאזינים, אם היית יכולה לעבוד בכל חברת הייטק, באיזה חברה היית בוחרת? אבל חכה, אל תעני לי, אל תגלי לי רגע
כן,
את התשובה.
כן, חסתתי, אוקיי, יש לי תשובה. אוקיי, אני מחכה.
אז תשמרי אותה רגע, ועכשיו בואי רגע ננסה לפרק, תזכרי מי שלך ככה בראש את החברה שאת חושבת עליה, למה את רוצה לעבוד שם? כשאת חושבת על החברת חלומות הזאת, מה את חושבת שתקבלי מלעבוד שם?
אז מה הדברים שחשובים לי בחברת חלומות?
או מה הופך אותה לחברת חלומות?
אני חושבת יותר מהכל, זה שאני לא ארגיש שאני עובדת. אני המקומות שאני הכי פורחת בהם, זה המקומות שאני פורחת בהם, ואז אני לא מרגישה שאני עובדת. אני אתן לך, אני מנסה לחשוב על הימים הכי טובים שלי בעבודות שהכי אהבתי, בימים שהכי זה. יכולתי לעבוד שעות על גבי שעות, לא משנה בכלל מה הייתה השעה, כי לא הרגשתי שאני עובדת. נתתי תפוקה מקסימלית, אבל היה לי כיף, היה לי טוב, היו לי אנשים שטובים אליי, היה לי אתגר מקצועי. נהניתי, היה לי תנאים טובים. פשוט נהניתי, ואז לא הרגשתי עבודה.
מעולה. אז עכשיו אני לקחת את זה, מחברת את זה ככה, באמת, אנחנו תכף גם בסוף נגיע לדבר על מי החברות, באמת, שאנשים ככה מציינים אותם, אתה יודע שזה כזה, תרגיל כזה מעולמות השיווק, שתגיד מה נמצא לך על קצה הלשון, אבל אני חושב שבאמת יותר מעניין להבין את העומק של הדברים, לא רק מי החברות, או, אלא למה אנשים רוצים לעבוד, איפה שהם רוצים לעבוד. אז ככה, כשאני מסתכלת על הנתונים של הסקר, שענו עליו מעל ל-500 איש, וככה ניסי לזקק באמת מה יש שם, יש שילוש קדוש של שלושה דברים שהם הדברים שהם הכי חשובים לעובדים בהייטק. שהראשון, אני חושבת שאותי זה הפתיע שזה הגיע ככה למקום הכי גבוה, למרות שכל השלושה הם קיבלו ככה ציונים די דומים, הייתי אומר, מבחינת הבחירות שלהם. אבל הדבר שהגיע הכי גבוה זה התרבות הארגונית וסביבת העבודה.
וואו.
כלומר, לאנשים, וכמו שאת אמרת את זה במילים שלך, זה היה מעולה לשמוע את זה, סליק ככה, הרמה להנחתה, אנשים באים לעבודה, והם רוצים שקודם כל, שיהיה להם שם טוב, ושיהיה להם נעים, ושהם ירגישו שהם מחוברים לארגון, ושהם מחוברים לאנשים סביבם. כלומר,
כן.
אני גם ביקשתי עם האנשים לבחות, עד כזה לסמן מתוך תשובות שאני נתתי להם, וגם ביקשתי להם שבמשפט, במילים שלהם, יסבירו מה הופך את החברה ביניהם חברת חלומות. ואחת המילים שחזרו הכי הרבה, ואני חושבת שזה הולך אחד באמת עם התרבות הארגונית, זה אנשים. אנשים מצוינים, אנשים מקסימים, אנשים מבריקים, אנשים כל מיני צירופים של עוד תארים סביב זה, כי בסוף אנשים באים לעבוד, הם לא באים לעבוד לבד, הם באים כדי שאנשים אחרים יצמיחו אותם ויפתחו אותם, ויפתחו להם את הראש לעוד הזדמנויות. אז ככה, הצלע הראשונה או הקודקוד הראשון בשילוש הקדוש הזה, זה באמת כזה התרבות הארגונית וסביבת העבודה.
אני רגע אגיד על זה משהו, אני חושבת ש עוד יותר אחרי השנתיים האלו. אני חושבת שזה גם זיקק מאוד לאנשים את הצורך בחברה, בלהרגיש חלק. מצד אחד כולנו התמכרנו לעבודה מהבית, נכון? כשהתחילו להחזיר אותנו למשרדים, אני זוכרת את התגובות של כל החברים שלי של, מה, אני אחזור למשרד עכשיו? ואני חושבת שהאיזון הזה שמצאו עכשיו של חלק מהבית, חלק מהעבודה, הוא מעולה. אבל אני חושבת שאנשים ממש, הם בכלל לא הבינו כמה הם התגעגעו להון אנושי, בלהרגיש אנשים סביבם. זה משהו שבטבע שלנו, בביולוגיה שלנו, אנחנו צריכים. זהו, זה מה שהיה לי להגיד.
אז אני רק אגיד לזה, אני רגע אקפוץ כזה קדימה ואז נחזור, שבאמת הנושא של המקום עבודה, שהוא מאפשר עבודה מהבת, שאת במודל היברידי או באיזשהו מודל, זה גם שיקול שהוא נהיה משמעותי. כלומר, אם אני צריכה לדרג את הסיבות, אז זה נמצא במקום השביעי. במקום שמאפשר את העבודה גם מהבית, ושמאפשר את התגמישות הזאת. ואגב, אם אני אחבר את זה, נגיד, לסקרים קודמים שעשיתי, נגיד, על נשים בהייטק, שזה עוד היה הסקר האחרון שעשיתי, השנייה לפני הקורונה, במרץ 2020, אז נגיד, אמאות, ברור שכל הנושא של גמישות בכלל, וגם עבודה מהבית, זה שיקול שהוא עוד יותר חזק. אבל היום, נגיד, הנושא של עבודה מהבית, אם לפני הקורונה, זה היה הרבה יותר חזק אצל אמאות, מאשר אצל כל השאר, שכל השאר זה הייטקיסטיות שאינן אימהות, הייטקיסטים שהם אבות, הייטקיסטים שהם לא אבות. אז זה דבר בכל הקבוצות, שאני חושבת שזו תובנה שהיא חשובה בפני עצמה,
נכון.
של קבוצות שונות של עובדים, יש שיקולים והעדפות קצת אצל כל אחד זה אחרת,
כן.
ובצד, כלומר, שזה חשוב לנו גם קצת כעובדות או כמועמדות להבין מה חשוב לנו, אבל גם בצד המגייס, אז גם חשובה ההבנה הזאת של כל אחד מהקבוצות של העובדים, יש שיקולים שונים שמשפיעים עליהם. אז בואי נחזור לשילוש הקדוש. דיברנו על התרבות הארגונית והסביבה שנמצאים בה.
כן.
הדבר השני, את יודעת, שאי אפשר להתעלם ממנו וחשוב להתייחס אליו, זה כל מה שקשור לתנאים ושכר.
שזה המספר 2.
זה המספר 2, והוא, אבל הם ממש צמודים. נהיה עוגנות, ונגיד שהם ממש צמודים. נכון שזה שני, אבל הם ממש צמודים. אבל אני חושבת שככה, זה כאילו משהו שהוא פחות בשיח. כלומר, פחות תגידי לאנשים, למה את רוצה לעבוד בחברה הזאת והזאת? אתם לא יגידו לך, זה, או לפחות לא בשיחות, אתם יגידו לך, זה בגלל השכר. אבל זה קצת, כי גם אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שבהייטק, התנאים והשכר הם יהיו טובים. כלומר, זו נקודת ההתחלה. כל השאר מסביב גם צריך אותו, אבל ברור שגם התנאים והשכר צריכים להיות שם.
אני גם אגיד יותר מזה, אני חושבת שזה חשוב שזה שם. אני התחלתי את הקריירה שלי במקומות מאוד ערכיים, גם בציבורי, גם בעמותות. ובעמותות יש קטע כזה שאין דיבור על כסף, ויותר מזה, עצם זה שאת באה לפה, אם בהתנדבות, או אולי באיזשהו שכר זעום, זה כי את מקבלת פה הרבה יותר, נכון? יש לך פה ערכים, את משנה את העולם, את מקבלת פה משהו אחר, אז כסף הוא אסור שהוא יהיה שיקול. אבל זה לא נכון. אנשים טובים באים לעבוד, הם צריכים להסתכר, הם צריכים לפרנס משפחות, הם צריכים להתפרנס, הם צריכים לקבל את התודעה הזאת על מה שהם עושים. ואני מסכימה שעדיין שזה בעייתי, שיש תחומים שעדיין אין שם את האיזון, אבל שליחות היא לא רק לאנשים שבאו עם כסף מהבית, זה המחשבה שלי. ושליחות היא לא רק אם אני אוכלת את החסכונות שלי. וגם בהייטק יש חברות שמשנות את העולם, ואיזה כיף שאפשר לעשות שם את הגם וגם בזה.
אז אני חושבת שמאוד מחבר אותם טוב גם לנקודה השלישית. אני גם באה, אני באה מעולם של עיתונות ברקע שלי, שזה גם עולם שמבחינת הוא קצת כמו העמותות, את משלמת איזושהי פרמיה על זה שאת עושה משהו שהוא משמעותי ומשפיע וכן הלאה. אבל הסיבה השלישית שאנחנו רואים ככה בסיבות שחשובות להייטקיסטים, שמתארים את חברת החלומות שלהם, זה האתגר המקצועי, או האתגר הטכנולוגי, את בתפקידים הטכנולוגיים, שבדיוק זה, אנשים אומרים, אני רוצה שיהיה לי טוב בעבודה, אני רוצה סביבת עבודה טובה, אני רוצה תנאים טובים, ואני רוצה אתגר מקצועי. אני רוצה שיהיה לי מעניין, אני רוצה להרגיש שמה שאני עושה זה חשוב, וזה ממש ככה השלישייה המובילה של הסיבות שאנחנו רואות. אבל אם אנחנו נגיד מסתכלות כזה מיד אחרי זה על הסיבה ש... וזה נגיד כל אחד מהם הוזכר על ידי מעל ל-60% מהאנשים שענו על הסקר. אבל אם אנחנו מסתכלות על הצמד הבא של הגורמים, שהם גם קיבלו, את יודעת, נבחרו על ידי חלק מאוד גדול של החברה, זה גם האפשרות להתפתח מקצועית, וגם התחום פעילות של החברה. התחום פעילות של החברה הוא אפילו יותר גבוה. אז את התחום פעילות יכול ללכת אפילו עם האתגר המקצועי, נכון? אולי אני רוצה להרגיש שאני עושה משהו שהוא משמעותי בעולמות של בריאות, בעולמות של חינוך. את כאילו גם הטכנולוגיה יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד מקומות. זה גם כאילו מה באמת בתחס החברה עושה, אבל גם היכולת שלי בתור אינדיבידואלית להתפתח בתוך העולם הזה.
כן.
ואני חושבת שזה זה גם מתחבר ככה, מדברים הרבה מאוד, את יודעת, בעולם העבודה החדש, וכל מיני כזה תחזיות של הפורום הכלכלי העולמי, על מה שנקרא long life learning, שבעידן החדש, אנחנו כולנו, אחת מיכולות הליבה שלנו, צריכה להיות היכולת כל הזמן ללמוד כישורים חדשים ולהתפתח. שזה בין אם זה הצורך שלנו כאינדיבידואלים, אבל גם כי זה הצורך של עולם העבודה. אני חושבת שככה הרבה זמן דיברו על זה בתור איזושהי תיאוריה, אבל פתאום באה הקורונה והפכה את זה להכרח אמיתי, נכון? פתאום היית צריכה להיות מסוגלת ללמוד לעבוד בסביבת עבודה חדשה. עכשיו תחשבי שבוא נצטר גם מההייטק, חייני למשל מקצוע טיפולי, לא את עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וכן הלאה, הם פתאום היו צריכים להעביר את הטיפול למדיום חדש, לפתח כל מיני מתודות חדשות לאיך עושים טיפול מרחוק. עכשיו יש כל מיני תחזיות שמדברות על זה שחלק גדול מאוד מכל כישורי הליבה שלנו, שאתה שהם משמעותיים לעבודה שלנו, הם הולכים להתחלף שצריך לעשות להם ריסקילינג או אפסקילינג. כלומר, למשל, יש איזו תחזית של הפורום הכלכלי העולמי, שאומרת שעד 2025, שזה עוד שנייה, 50% מהעובדים יצטרכו לעשות ריסקילינג, כלומר, הכשרה מחדש. ו-40% מהעובדים, אז חלק מהכישורי ליבה שלנו משמעותיים הולכים להשתנות בחמש שנים הקרובות. זאת אומרת, זה כבר לא עניין של בחירה. כולנו צריכות כל הזמן ללמוד ולהשתנות.
אני חושבת שאני מסתכלת על זה גם היום כשאני מחפשת עבודה או כשאני עובד במקום מסוים, אז אני באה לעבוד, ברור שזה הקודם כל שלי, אבל אחד מהדברים שאני דורשת היום מהמעסיקים שלי או מהחברה, הוא גם ללמוד תוך כדי שאני שם. זה סוג של אוניברסיטת חיים כזאת. עכשיו, אני לא באה לשם בשביל אוניברסיטה, אתם לא משלמים לי בשביל גם השכר לימוד, אז זה לא הפוך על הפוך, אבל זה חלק מעניין. אתם רוצים שבכל רגע נתון אני אשתפר כעובד, אני רוצה להשתפר כעובד, וזה גם ישאיר אותי שם, כי ככל שאני גדלה, אז אני מרגישה שאני ממצה את הפוטנציאל שלי, נכון? וזה גם חלק מהפריחה שלי כעובדת. זה גם משהו שמאוד מאפיין את הדור שלנו, ואני גם רואה את זה גם כשאני עסקתי עובדים בחברה הקודמת שלי, אז הסתכלתי לראות מה ישאיר אנשים לטווח ארוך, וזה אחד הדברים הראשונים שעלה בכלל במילניאלס או אלדר מילניאלס, שהם רוצים כל הזמן להתפתח, ואם הם ירגישו שזה מקום שמצמיח אותם, שמגדל אותם, הם יישארו.
אז אני רוצה לחבר אותך לשאלה ששאלתי בסקר נשים, שזה היה שוב ערב לפני הקורונה, אבל אני מאמינה שהדברים עדיין די דומים. שאלתי נשים שהחליפו בשנתיים האחרונות עבודה, למה הם החליטו להחליף את העבודה שלהן? אז הסיבה הראשונה שנבחרה הייתה מיצוי ושחיקה, שזה הרבה פעמים גם באמת ברמה של צד, העניין שיש לי בעבודה שאני עושה, אני במרגישה שאני לא מתפתחת, זה בעצם נכון. המיצוי והשחיקה, זה הסיבה המרכזית, ואני חושבת שמעסיקים שילמדו כל הזמן לאתגר את העובדות והעובדים שלהם, ולאפשר להם להתפתח, יצליחו לשמר הרבה יותר מהם, אנחנו רואות את זה קצת מכל הכיוונים כזה, הסתכלנו על זה עכשיו.
נכון.
דבר השני, זה הנושא של השכר, אגב, תראי איזה יופי, איך זה מתחבר עם הדברים שראינו בסקר האחרון, על מה שחשוב לעובדים ולעובדות. הדבר השלישי זה יותר סמכויות, שזה שאלה באמת של אחריות והעצמה, בין אם זה ניהולי או מקצועי.
וזה האנגייג'מנט שלי עם המקום. ככל שיש לי יותר סמכויות, אני מרגישה יותר אחריות, ואני מחוברת יותר לארגון שלי.
נכון, והדברים שאחרי זה אנחנו רואות זה להחליף תפקיד ולהחליף תעשייה, זה באמת כאילו לעשות איזשהו שינוי מקצועי, והדבר האחרון שאני אציין אותו, שאני חושבת שהוא גם מאוד חשוב ומעניין, והוא מתחבר למה אני מרגישה בעבודה, זה היחסים המנהל או המנהלת.
כן.
כלומר, זה משהו שהוא חווה שהוא כל כך משמעותית ונוכחת, שאם יש שם איזשהם בעיות או שזה חורק, אז אני לא ארצה להמשיך בעבודה שלי, וזה יגרום לי להחליף תפקיד, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי למעסיקים, כלומר להבין איך נותנים מענה לכל הדברים האלה. עכשיו, כן, אם מי שהייתה עכשיו, לא יודעת, מתכנתת או מנהלת מוצר, והיא רוצה ללכת להיות רופאת שיניים, עובדת סוציאלית, או לא משנה, את כאילו מקצוע אחר, לא ידעו לתת לה על זה מענה בתוך הבית. אבל אם היא רוצה לפתח יכולות, וזה יכול להיות יכולות, את יודעת, מכל סוג, זה יכול להתקדם ניהולית, ואולי להתחיל לעשות פאבליק ספיקינג, ואולי יש המון לאן להתפתח ולצמוח, אם יאפשרו את זה, אז גם מהצד של הארגונים זה ימנע ככה דליפה ומעבר לחברות אחרות שכן יאפשרו את זה.
נכון, זה ווין ווין לגמרי.
אז אחרי שככה הבנו מה חשוב לעובדים, מה גורם להם לבחור במקום עבודה מסוים, דיברנו ככה, נעשה רגע סיכום ביניים שאנחנו הולכות לחלק המעניין והג'וסי ככה, אז דיברנו על סביבת העבודה, ודיברנו על התנאים והשכר, ודיברנו על האתגר המקצועי, ודיברנו על זה שאנשים רוצים לעבוד עם אנשים אחרים, אז אולי תגלי לנו באיזה חברה היית רוצה לעבוד? מחברת החלומות שלך, יודעים, זה הולך לבחור כל חברה בעולם?
אז אני חייבת להגיד שכששאלת אותי את זה, זה היה כזה מאוד אינטואיטיב כזה, נכון? להגיד עכשיו תשובה, וישר עלה לי גוגל. עכשיו, שאני מנסה לחשוב על זה, כאילו, אם עכשיו אני מסתכלת על מקומות לעבוד, אני לא יכולה להגיד לך אפילו שהסתכלתי במשרות של גוגל, לא שאכפת לי לעבוד שם, אני אשמח, אבל אני חושבת שזה באיזשהו מקום, הם יצרו לעצמם איזשהו ברנד כזה, קצת כמו קוקה-קולה. כאילו, אתה רוצה להגיד, אני עובד בגוגל. זה קטע.
אז קודם כל, את לא לבד. אני כבר אגיד לך שגם גוגל, היא את החברה שגם בסקר, היא ככה הובילה על כל החברות האחרות. ושוב, זאת הייתה שאלה פתוחה, בכוונה, לא הכוונתי את האנשים. בסדר גודל של רבע מהאנשים שענו, ציינו את השם של גוגל.
מדהים.
עכשיו, הסיבה שאמרו גוגל, אז קודם כל, זה המשכורות והתנאים הטובים. זו הייתה הסיבה הראשונה שהופיעה שם. הסיבה השנייה היא המוניטין. אנשים אמרו שהיא נחשבת לחברה טובה שכדאי לעבוד בה. והסיבה השלישית, זה גם מה שראינו בכללי, זה האתגר המקצועי הטכנולוגי, שנראה כן. להם מעניין. עכשיו, במקום השני, שככה ביחד עם גוגל, אבל לא באותו קנה מידה בכלל, הופיע מייקרוסופט.
וואו.
ששם אגב אנשים אמרו קצת דברים אחרים. את יודעת, זה היה מעניין לראות שכאילו כל חברה שאנשים מציינים, אז יש איזשהם סיבות אחרות. פה גם כן, זה היה קודם כל השכר והתנאים, אנחנו מבינות שזה גיוון, זה מה שאנשים רוצים. תכף נגיד על זה עוד מילה. אבל במייקרוסופט, למשל, הסיבה השנייה זה ששמעו דברים טובים על התרבות הארגונית ועל סביבת העבודה. כלומר, זה משהו שבאמת, באמת, מתחבר לאנשים, והדבר השלישי זה הכישורים החדשים שהם יוכלו לפתח. אבל אני רוצה גם לומר משהו יותר רחב. מה זה מייקרוסופט וגוגל?
יציבות.
זה קצת החברת חשמל של ההייטק.
יפה.
זה החברה, זה בדיוק היציבות שאת אומרת. כשתראה לי ככה בסיבות, מה אנשים כתבו, מילים שלהם, המילים יציבות, הביטחון תעסוקתי כמעט ולא אפילו. פחות מ-20 מהמשיבים על הסקר.
זה פחות מאפיין את הדור שלנו.
נכון, אז זה משהו שכאילו, כן אמרו, אבל אמרו סדר גודל של 20 אנשים, פחות מ-20 אנשים. המילה, את יודעת, קביעות, לא הופיעה אף פעם. אבל מה שבעצם משקפות קצת החברות הגדולות האלה, האמריקאיות הגדולות, זה בדיוק החברות הבטוחות האלה.
כן,
המקום שהוא
שיהיו פה גם עוד 10 שנים.
ככל הנראה.
אני יכולה לגדול שם, להתפתח שם, לא לעזוב לעולם.
אולי לא לעולם, אבל אם תרצי את אוכלי, כנראה להישאר שם. כל עוד תהיי טובה, אין לך קביעות, אבל כל עוד תהיי טובה, כנראה יהיה לך שם מספיק לאיפה לצמוח, והמשיכו לתת לך תנאים טובים, ויהיה לך שם איזשהו ביטחון. עכשיו, מעניין קצת להסתכל גם על הקבוצה הבאה של החברות שעלו, ששוב, זה בפער ממש משמעותי אחרי שתי הגדולות, אבל דווקא מעניין לראות שאנחנו רואים שהחברות ישראליות, ג'וי-טיונס וויקס למשל, חברות ישראליות שככה הצליחו לייצר לעצמן מוניטין.
של חברות שכיף לעבוד בהן.
כן, אחרי זה אנחנו נראות את מטה, פייסבוק, ואז עוד כמה ישראליות, מאנדי ומיליו, אז יש פה באמת תמהיל כזה,
כן.
של מצד אחד, באמת, בפורום משמעותי, האמריקאיות הגדולות, ואחרי זה החברות צמיחה. עכשיו, גם שאלתי אנשים, תאפייני לי מה סוג החברה שאת עובדת בה היום, ומה סוג החברה, מה סוג המעסיק שאת רוצה לעבוד בו. אז בערך סדר גודל של 20% מהמשיבים עובדים היום במרכזי פיתוח של אחת החברות הרב-לאומיות, שאגב, זה גם בערך השיעור האמיתי שלהם בתעשייה, שתסתכלי על זה, שם בערך סדר גודל של 18% מהעובדים עובדים שם.
הגיוני.
אבל אם את שואלת את האנשים, איפה את רוצה לעבוד, אז זה שיעור כפול, בערך 40% רוצים לעבוד בחברות הרב-לאומיות הגדולות, ועוד חברות שגדולות, שאנחנו רואות את זה גם משתקף בשמות הספציפיים שציינו, זה החברות צמיחה הישראליות, שפה אנחנו בסקר הגדרנו את זה, חברות צמיחה זה חברות של סדר גודל של 500 איש ומעלה.
כן.
אז אנחנו רואות שמת כזה, יש מצד אחד את ה... את החברות האלה שמאוד ייתנו את היציבות ואת הביטחון, אבל גם הישראליות הצליחו למצוא לעצמם ככה מקום מאוד יפה, וגם שווה לומר שהיו אנשים, תת לא המונים, אבל היו כאלה שכבר אמרו, אני כבר עכשיו עובדת בחברת חלומות. החלומות שלי.
מדהים.
וגם קבוצה לא קטנה של אנשים שאין להם איזושהי חברת חלומות ספציפית.
כן.
כלומר שהם מבחינתם אמורים, אני יודעת להגדיר, מה יש בחברת החלומות שלי, אני לא מכירה אף חברה שהיא כזאת. ואני חושבת שפה יש הזדמנות מאוד גדולה. כלומר, עם כל לעשות קמפיינים גדולים של מיתוג מעסיק, ופוסטרים, ופרסמות.
שמתים ליילון, פשוט לפתח חברות חלומות כאלה, ואז חברים, כאילו עובדים יספרו לחברים שלהם, וכולם ירצו לעבוד בהם, נכון? זה מה שאת אומרת.
בדיוק.
מדהים. אז אולי ככה, באמת ככה, לסיכום של כל המון המון מידע הזה, בוא נהפוך את זה רגע לפרסונלי. אם יש פה עכשיו מישהו, מישהי שמאזינים לנו ושוקלים, מה תחשב משרת החלומות בעיניהם? איך את מציעה להם לגשת לזה?
אני חושבת פשוט לשאול את עצמם, באמת ככה לנסות לדמיין מי אותה חברת חלומות, מה יש בה, מה הופך אותה לחברת חלומות, לנסות לזקק מה הדברים שהכי חשובים לאותו אדם או בת אדם, ומשם להבין מי החברות שבאמת נותנות את זה. זה יכול להיות דרך שיחות עם אנשים שעובדים שם, לנסות להבין מתוך אתרים כמו גלאזור, לנסות להבין מה באמת קורה בחברות, בתהליכי מיון וגיוס, לשאול את השאלות שעזרו להם להבין מה, האם באמת אותה חברה עונה על השאיפות שלהם.
אז אני גם אציג לכם איזשהו מבחן אישי שלי שאני שמעתי עליו, שזה מבחן האחת בלילה. הרי לכולנו יוצא כזה לעבוד שעות נוספות, ואז אנחנו עובדים לתוך הלילה, וזה בדיוק הזמן רגע להבין אם כל הסימונים נופלים במקום. האם גם נעים לי, האם אני אוהבת את הסביבת העבודה שלי, את הבוסים שלי, את הצוות שלי, האם התנאים שלי טובים? אז ברגע שכל הדברים האלה נהנים באחת בלילה, אז אני לא אומרת לעצמי, אוף, בשביל מה אני עושה את זה, ואני מתוסכלת, וברגע שבאותו רגע אין לי בעיה שנייה לעשות את זה, למרות שאחת בלילה, אז כנראה שאני במקום הנכון. אז קודם כל, תודה, אינבל.
תודה, אילי.
אז זה היה ממש מרתק, כרגיל, אה? זה כיף לנו לעשות את זה באמת סדרה. ותודה לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של חברת סמסונג, שמארחים אותנו פה באולפן ההקלטות המושקע שלהם. אם יש לכם חבר או חברה שמתלבטים מה הצעד הבא הכי נכון עבורם, שתפו אותם בפרק הזה. אם אהבתם, דרגו את הפרק ואת הפודקאסט בספוטיפיי או באפל, ואנחנו נתראה בפרק הבא של לבחור נכון. תודה ענבל, ותודה לכם.
תודה אילי.